שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט ציפור פיננסית.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
אני שואם לוי, הבעלים של קריאטיביטי ואליו משרד יחסי ציבור, פודקאסטר ויזם סדרתי בעולמות השיווק. איתי כמו תמיד, תמיר שרון, מלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית ומנהל בקהילה ציפור פיננסית. אהלן תמיר.
אהלן שואם, מה נשמע?
מעולה, אז היום איתנו יקי גידלי, מנכ"ל ובעלים משותף של חברת קפיטליסט השקעות נדל"ן בארצות הברית ויזם ב-14 השנים האחרונות. אהלן יקי.
אהלן שואם, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר מצוין, בוקר מעולה. טוב, אז יקי, אנחנו ישר נתחיל ככה לעניינים, 14 שנה, קריירה בנדלן, וואי, זה המון המון זמן, יש לך בטח הרבה חוויות והרבה ניסיון והרבה דברים, אנחנו הולכים לתת את כל הערך הזה לאנשים בפרק הזה.
קדימה,
יאללה. אז טוב, תספר למאזינים, איך בעצם הגעת לעולם הנדלן?
אז שום, קצת עליי, אני בן 49, אבא נשוי לקרין, אבא לשלושה ילדים, גר ועובד בכפר סבא, אני ככה קצת עצלן, לא אוהב לנסוע הרבה רחוק ממקום המגורים, ולכן אני גם עובד.
חרוץ למשקיעים, עצלן בנסיעות.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זהו, אני ככה הגעתי לתחום הנדלן עוד כנראה מינקות או מילדות. סבא שלי היה קבלן בדרום אמריקה, ואני חייתי כמה שנים בדרום אמריקה, ובתור ילד אני זוכר שהוא היה לוקח אותי לאתרי הבנייה, ואנחנו מסתובבים, וככה משם זה כנראה התחיל. אחרי זה, עם השנים, עבדתי במספר תפקידים פיננסיים, בבנקים, בקרן הון סיכון, בפמילי אופיס, ומשם גם התחבר נושא הנדלן. בשנים שלפני קפיטליס, ליוויתי מספר משפחות עמידות במיין פמילי אופיס, לניהול השקעות נדלן, בעיקר פה בארץ, וככה ב-2008 או 2007-2008, שהתחיל משבר הסאב פריים האמריקאי, או המשבר העולמי, נדלן העולמי, הוא התחיל אמנם בארצות הברית, אבל כמובן התפשט לעוד רוב העולם. שם ראיתי הזדמנות להיכנס לשוק האמריקאי, וכך היה. ב-2008-2009 חברתי לשותפי שון בלוק, הקמנו את קפיטליס מתוך באמת ראייה הזדמנותית שניתן לנצל את משבר הסאב פריים, שבו לא ניכנס יותר מדי, אבל המערכת הבנקאית האמריקאית עיקלה מיליוני נכסים ולמעשה שמה אותם למחירה בשוק החופשי בכל מיני כלים במחירים משמעותית נמוכים ממחירי השוק או משווי הנכסים עצמם, וזה הביא אותנו למעשה להתחיל ככה ולהיכנס לשוק האמריקאי. כאשר אנחנו נכנסנו לשוק האמריקאי ב-2008-2009, אז למעשה היו לנו ארבעה עקרונות מרכזיים שעל פיהם אנחנו רצינו לעבוד ואנחנו עובדים עד היום. כשמעל כל העקרונות האלה, או מה שמנחה את כל העקרונות האלה, זה עיקרון השמרנות, נושא של ניהול וגידור סיכונים, זה לרגלנו, מבחינתנו, התשואה זה משהו שהוא חשוב כמובן למשקיעים.
כולם רוצים לקבל את התשואה הכי טובה שיש.
כן, אבל לעתים משקיעים מתעלמים ולא מבינים שתשואה וסיכון שני דברים שהולכים יחד, וצריך להתייחס לנושא הסיכון, לגידור וניהול הסיכון בצורה מאוד מאוד אחראית, בייחוד היום או בשנים האחרונות, שאנחנו רואים שהשווקים מתנהגים באי ודאות גדולה, אם זה כמו שאמרנו משבר הסאב פריים, אחרי זה מלחמה באירופה, אחרי זה משבר הקורונה, עכשיו משבר האינפלציה והריביות, באמת בעשר שנים האחרונות רואים המון המון שינויים גלובליים שמגבירים את אי-הוודאות בשווקים, ולכן היום יותר מתמיד נושא של ניהול וגידור סיכונים והסתכלות על הסיכון כפרמטר החשוב ביותר בהשקעה מעבר לתשואה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, וכך אנחנו, כך אנחנו פועלים בקפיטליסט לאורך השנים, בהצלחה רבה, וככה המשקיעים שלנו למעשה נהנים מהשקעות נדלן סולידיות, מפיזור סיכון, מגוף מנהל שנהנה מ, שיודע להביא הרבה ערך והרבה ניסיון, והמשקיעים שלנו נהנים מצורות עודפות על השוק ברמת סיכון מאוד 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 נמוכה.
אחרי זה נחזור לשלושת העקרונות הנוספים, אבל רציתי לשאול בהקשר הזה של הגידור סיכונים, אתה ושון עושים בעיקר בנייה חדשה, שזה השקעה יזמית, יזמות, ובתקופה כזאת של ריביות גבוהות וחוסר ודאות, איך זה מסתדר? כי הרבה השקעות מניבות הן יותר סולידיות מהשקעה יזמית, אז...
יפה, אז קודם כל, תמיר, שאלה מצוינת. תראה, אחד מהאלמנטים הסיכוניים, ודיברת על נושא של ריביות היום, אז באמת היום אנחנו נמצאים בסביבת ריבית מאוד מאוד גבוהה. הבנקים גם מקשיחים עמדות, וגם בכוכביות, בתנאים של ההסכמים, הם דואגים לשמור עליהם. אנחנו באופן עקרוני בקפיטליס, אחד העקרונות ששומרים עלינו ועל המשקיעים שלנו זה לשמור על רמת מינוף מאוד מאוד נמוכה עד לא קיימת. אני אתן דוגמה, בפרויקטים המניבים שלנו שבהם אנחנו בונים בתים להשכרה לתקופה ארוכה, אלה הם השקעות שהם full equity, כלומר און מלא ללא בנקים. זה גם כשהריביות היו ברמות הנמוכות כך עבדנו, או שוב, מתוך תפיסה מאוד מאוד שמרנית, מתוך פוזיציה שבה אנחנו תמיד רוצים להיות בשליטה מקסימלית על כל מה שקורה בנדלן, אלה אחד העקרונות המאוד חשובים, ולכן אנחנו עובדים בעולמות שלנו בין אפס מינוף, אפס משכנתה, לאחוזים מאוד מאוד קטנים של 20, 30, מקסימום 40% מהשווי של העסקה, וגם אז מאפשרים ומקנים כלים נוספים כדי שוב לנהל ולגדר את הסיכון. נושא של גידור וניהול סיכונים, אני אומר ומדגיש שוב, ואני אגיד את זה כנראה עוד כמה פעמים, הוא לרגלנו, הוא ערך...
במה זה מתבטא? תן לי דוגמה בהשקעות נדלן בארצות הברית, איך מגדרים סיכונים?
אז תראה, אז קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד, אנחנו עובדים על פי ארבע עקרונות מרכזיים. העיקרון הראשון זה שכולם מתמקדים ו... בפוקוס מאוד 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 מדויק למה שאנחנו עושים. העיקרון הראשון זה למעשה מיקוד בלוקיישן. אנחנו עובדים בלוקיישנים מאוד מאוד ספציפיים, בשכונות, אנחנו עובדים בצפון פלורידה ודרום טקסס, גם אלה כמובן אזורים מאוד מאוד גדולים ונרחבים, אבל בהם אנחנו עובדים ב10 שכונות ספציפיות, שאנחנו פיתחנו אותם, אנחנו מכירים את הרחובות, אנחנו מכירים את השרברב, את המנהל בנק, את הבית ספר, את האיש מזגנים, את הדיירים, קשה מאוד להפתיע אותנו בלוקיישנים המאוד מאוד ספציפיים שבהם אנחנו עובדים. זה מיקוד ראשון. כשאתה נמצא עם כל היכולות שלך ובמיקוד במקום אחד, קשה להפתיע אותך. העיקרון השני בעצם ממקד אותנו לסוג המוצר שאנחנו עושים. תראו, בנדלן יש הרבה סוגי מוצרים. יש נדלן מסחרי, יש נדלן למגורים, בנדלן מסחרי יש הרבה תתי תתי סוגים, נישות של נדלן, נדלן רפואי, נדלן תיירותי, לוגיסטיקה, ועוד באמת מגוון, וגם בנדלן למגורים, נדלן למגורים יש בתים ב-$30,000 בארצות הברית, בשכונות קשות, ויש בתים במיליוני דולרים, יש סינגל פמילי, שזה בתים פרטיים, יש מולטי פמילי, שזה מתחמי דיור, באמת יש מגוון מאוד מאוד רחב, אנחנו התמקדנו על נישה מאוד מאוד ספציפית, של נדלן למגורים בלבד, שגם אותו מאוד מאוד דייקנו לאורך השנים. אנחנו עושים נדלן למגורים, בנייה חדשה של וילות, לאמריקאים בשכונות הספציפיות שבהם דיברתי עליהם, לאמריקאים ממעמד ביניים ומעלה. אפיינו גם את סוג האוכלוסייה הזאת, מי האמריקאי הפוטנציאלי שירכוש ממני או יזכיר ממני את הנכס, אז אלה הם תמיד משפחות, או לרוב משפחות, שתי הורים, 1.8 ילדים, ההורים הם עובדים, שניהם מרוויחים בין 150 ל-250 אלף דולר בשנה, ה-1.8 ילדים הולכים לבית ספר הקרוב לשכונה שבה פיתחנו, הנכסים שבהם אנחנו מתעסקים, זה נכסים בווליואים של בין 250 ל-300 או 350 אלף דולר, שזה המס מרקט, זה ה-70% מהשוק האמריקאי, וכשאתה מתמקד בלוקיישן, שאתה שולט בו, ואתה מתמקד במוצר, ולא מתפזר עכשיו על הרבה דברים, אלה הם שתי עקרונות מאוד מאוד חשובים. העיקרון השלישי שעליו אנחנו פועלים, ולדעתי אנחנו בין ה... למרות שהרבה אומרים את זה, אבל לפי דעתי במציאות אנחנו באמת בין הבודדים שגם מיישמים את זה, זה איך בסופו של דבר מנהלים אופרציה נדלנית קטנה, גדולה, בינונית, 10,000 מייל מהיעד. בסוף אני, כמו שאמרתי, גר בכפר סבא, עובד בכפר סבא, ואני מנהל מאות נכסים עבור עצמנו ועבור המשקיעים שלנו, 10,000 מייל או 15,000 קילומטר מהיעד. אז שוב אני חוזר לשמרנות וגידור וניהול סיכונים, וכאן נכנס אלמנט נוסף של שליטה. אנחנו כל דבר שנכנס או בשרשרת המזון הנדלנית, אנחנו שולטים בו, באמצעות צוותים מקומיים שלנו. אנחנו חברת הניהול, כלומר אנחנו מנהלים את הנכסים, זה לא חברת ניהול צד ג', אנחנו היזם ישירות מול הקבלן, יש לנו צוותי שיפוץ, צוותי תחזוקה, צוותי ניהול מקומיים, שהם עובדים עבורנו ומאפשרים לנו לקבל שליטה מקסימלית על כל מה שאנחנו נוגעים בו, וכפועל יוצא מזה גם מאפשרים לנו לקבל שקיפות מקסימלית כלפי עצמנו וכלפי המשקיעים שלנו. אז זה עיקרון מאוד חשוב שעל פיו אנחנו פועלים, והעיקרון הנוסף שדיברנו עליו, זה נושא המינוף. אנחנו ממעטים להשתמש במערכות המינוף, במערכות הבנקאיות, וזה בעצם שם אותנו בפוזיציה שאנחנו הבעלים של הנכסים, אנחנו מקבלי ההחלטות, אין אף גוף או אף גורם חיצוני שמפעיל לחץ על העסקה. תראו, מתי דברים משתבשים? דברים משתבשים כשפתאום יש מינופים גבוהים, ריביות עולות, מינופים של 70, 80, 90% לעתים, והריביות שהיו ברמת ה-3% לפני מספר שנים, והיום הם ברמת ה-8-9%, מקשות מאוד על היזמים, למעשה להחזיק את הפרויקטים בלי שהם ידממו. ולכן ברגע שאתה נמצא עם מינוף גבוה ועם מוצר השקעה שהוא לא שכיר או השכירות שלו היא מוגבלת, הרבה יזמים ישראלים ולא רק ישראלים משקיעים בתחום המולטי פמילי. צריך להבין, מולטי פמילי זה מתחם דיור, ויכול להיות שזו השקעה טובה לעתים ולעתים פחות, אבל מולטי פמילי זה מתחם דיור של יכול להתחיל מחמש דלתות ומעלה. היזמים לרוב עושים עסקאות גדולות של מאות נכסים. כאשר קודם כל בבסיס מדובר על נכסים, הייתי מגדיר נחותים יותר, כי האוכלוסייה שצורכת את הנכסים האלה, שגרה, שמתגוררת, היא אוכלוסייה יותר קשה. זה שכירות של 700, 800 דולר לדלת.
מעמד נמוך, אתה אומר.
מעמד יותר נמוך, לרוב. אנחנו עושים מוצר מאוד מאוד איכותי, הייתי אומר, כאשר אני מסתכל, אחד המדדים המרכזיים שלי זה נושא השכירות, אוקיי? אם השכירות, ורוב הנכסים שאנחנו מזכירים, השכירות שלהם מתחילה ב-1,800 דולר לחודש, ומגיעה עד 2,500 דולר לחודש. כשאתה מזכיר למשפחה אמריקאית נכס ב-2,000 דולר לחודש, זו לא אותה משפחה שמזכירה נכס ב-700, 800, 900 ו-1,000. וזה גם כן אחד מהאלמנטים של ניהול סיכונים. אבל כשאני מסתכל על סיכון באמת, אני מסתכל על exit strategy. איך אני במצב שיש קושי בשוק, אם זה ריביות גבוהות, אם זה שוק של שוק של קונים, ירידות מחירים, אני תמיד רוצה להיות במצב שאני יכול לצאת מהעסקה, להנזיל את עצמי, וכשאתה משקיע במולטי פמילי של 200-300 יחידות דיור, שהשווי שלו הוא 40-50 מיליון דולר, אז האקזיט סטרטג'י שלך, או האפשרות יציאה, היא רק למכור את אותו מולטי פמילי לשחקן מוסדי, שיש לו 40-50 מיליון דולר. כשאני עושה פרויקט משותף של מספר נכסים פרטיים, שכל אחד הוא סטנד אלון, אז אני יכול למכור בית לדייר, אני יכול למכור בית בשוק, אני יכול לאגד מספר נכסים ולמכור ולמכור לשחקן שהוא מוסדי או חצי מוסדי או יותר גדול. כלומר, אני מייצר לעצמי, ואני יכול כמובן להמשיך להזכיר את הנכס אם השוק לא מאפשר לי למכור, או תנאי השוק הם כאלה שאני לא רוצה למכור ואני רוצה להמשיך להזכיר. צריך לזכור שהמחירה וההשכרה בדרך כלל הם משלימים אחד את השני, ולכן אם אני לא יכול למכור את הנכס, אני אזכיר אותו. וכשאין לי מינוף ואין לי לחץ של גוף מאמן שאומר לי, אלו, תחזיר את הכסף, אז אני נמצא במצב טוב, ואני יכול לרכב על הגל ולכוון לנקודה אופטימלית מבחינתי ומבחינת המשקיעים שאנחנו משרתים, ולהתממש ולצאת.
יקי, אני רוצה אבל לחזור לשאלה ששאלתי קודם על היזמות.
כן.
למה לא לקנות בית מוכן, נגיד, בית שבנו אותו לפני שנתיים, שהוא כבר גמור, מוזכר מ-day one, ולעבוד עם הדבר הזה, כי גם בקורונה חווינו, וגם עכשיו, עליות מחירים של מחירי העץ, מחירי הבטון, אז איך מתמודדים עם השינויים והחוסר ודאות של היזמות?
אז תראה, אנחנו, קודם כל אני אספר ככה קצת על מרבית הפרויקטים שלנו. 80-90% מהפרויקטים שלנו הם פרויקטים מניבים, שלמעשה מתעסקים בבנייה של בתים חדשים, שהוא מוצר איכותי בפני עצמו, לצורך השכרה לתקופה של 3-5 שנים. זה הייתי מגדיר בין 80-90% מהביזנס שלנו, זה הלחם והחמה שלנו. כמובן, כדי לייצר ולבנות את הבתים האלה בשכונות האלה, אנחנו מתחילים בפיתוח, בשלבי פיתוח. ובהקשר הזה, גם פה אנחנו מאוד 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 ממוקדים, ומשתדלים לעשות פרויקט פיתוח אחד לשנה, פרויקט שבו אנחנו רוכשים באזורים הספציפיים שבהם אנחנו עובדים, אנחנו רוכשים קרקע גדולה, קרקע חקלאית, לרוב היא זונד, היא מוגדרת כקרקע חקלאית, ועושים לה את כל מהלך השינוי ייעוד, פרצלציה ופיתוח
מלא. ופה מסתתר הרבה מאוד דרך למעשה מה שאתה בא להגיד, נכון?
פה מסתתר
בתהליך הזה.
התהליך הזה מביא גם ערך וגם סיכון, כמובן, כי יזמות של קרקע היא כמובן יותר מסוכנת מלרכוש בית מוכן ולהזכיר אותו, אבל פה נכנסת המומחיות והניסיון שלנו והפוקוס שלנו. אנחנו עושים את זה, כמו שאמרנו, הרבה שנים, ועושים את זה מאוד מאוד קרוב לצלחת, וגם פה אנחנו מכניסים אמנם מינופים ביזמות, אבל כמו שאמרתי, ביחסים, יחסים מאוד מאוד נמוכים לעומת שווי הפרויקט, כדי בדיוק לא להיות במצב הזה של של סיכון, שבו חלילה משקיעים יכולים לאבד את הקרן ואת כספם, שלא לדבר על לעשות תשואה או ליהנות מתשואה. אז אנחנו היום למעשה לוקחים קרקע, בתחילת דרכנו דרך אגב לא עבדנו ככה, בתחילת דרכנו היינו רוכשים מהשוק, מגרש, 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 וככה למעשה בונים על כל מגרש. כמובן שהיינו רוכשים את המגרשים במחירי שוק, במחירים יחסית יקרים פר מגרש. היום שאנחנו יותר מנוסים, אנחנו יודעים לקחת מגרש גדול, זה יכול להיות 15, 20, 25 אייקר, שזה עשרות רבות של דונמים, לקחת כשטח חקלאי, לא צריך להיבעל מהנושא של...
עוד מעט ניגע בתהליך.
כן, לא צריך להיבעל משטח חקלאי, זה לא פה, זה לא, לא מת, במקומות שאנחנו עובדים, זה לא, לא מתנהל כמו שאנחנו מכירים ששטח חקלאי מתנהל בארץ, התהליכים הרבה הרבה יותר מהירים, לוקחים שטח חקלאי גדול, עושים לו את השינוי ייעוד, שזה תהליך מאוד קצר במקומות שאנחנו עובדים, עושים פרצלציה ביחד עם הצוות ההנדסי והאדריכלי שלנו, ואז עושים פיתוח מלא של תשתיות מאפס, כלומר, מורידים את השדה תירס, אם זה שדה תירס.
עושים קצת פופקורן אחרי זה בבית.
פופקורן, כן.
את הצווים. אולי תגיד איזה מילה על הצווים שיש.
הצווים... צווים, 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 זה ככה יותר בפלורידה, תראו, בקרקע כשאתה רוכש, תמיד יש מגבלות, בכל מקום לפי המאפיינים שלו.
לשמור על הטבע גם צריך.
נכון, אז בפלורידה, לדוגמה, יש מספר חיות מוגנות, שאם הן נמצאות על המגרש שלך, זה לא שאתה לא יכול לבנות, אתה יכול לבנות, אבל יש לך כנס משמעותי מאוד, שמתווספת לעלות המגרש, כדי להוציא את אותה חיה. תמיר התייחס לצווים, אז באמת יש סוג של צו מסוים, שחופר גומחה בתוך הקרקע, אתה לא יכול לראות אותו, והוא נמצא לך במגרש, וכשאתה מתחיל לבנות, ואתה... אז או שהוא יוצא, או שאתה רואה את החור שלו, ואז תהליך של הוצאת כזה צו, זה יכול לנוע להיות אלפי דולרים, כי צריך להוציא את הצו בצורה הומנית, ולשים אותו במקום אחר, שהעירייה או המחוז באותו מקום מקנה לו. פעם רכשנו מגרש שהיו עליו 9 צווים, כלומר, תחשוב ש...
תכפיל את זה ב-1,000 דולר.
לא 1,000, זה הרבה יותר מ-1,000, זה יותר לכיוון ה-3,000, 4,000. תחשוב, פתאום קניתי מגרש ב-25,000 דולר, ועכשיו אני צריך להוציא 9 צווים, זה עוד 25,000-30,000 דולר.
מטורף.
אז גם
אבל
כאלה...
אבל אתה לוקח את זה מראש בחשבון שיהיו לך כמה צווים כבר.
לא, אז תראה, אז היום עוד פעם, אז היום התהליך פיתוח, תהליך ההתייחסות שלנו לקרקע הוא שונה, היום אנחנו לא קונים מגרש בודד, אלא כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים לוטים גדולים, ועושים להם את כל עבודת הפיתוח מאפס, זה מאפשר לנו למעשה להנגיש לנו ולמשקיעים שלנו ולפרויקטים שלנו מגרשים בעלות משמעותית נמוכה ממחיר שוק. מה זה מחיר שוק? זה מחיר שבו אם הייתי בא וקונה את אותו מגרש מוכן לבנייה, הייתי משלם עליו 50,000 דולר, ואני ידעתי לייצר אותו בעזרת זה שקניתי שטח חקלאי, עשיתי פיתוח, פרצלציה, ידעתי לייצר אותו ב-20,000 דולר. זה המשחק שאנחנו משחקים. וכמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה במינוף מאוד מאוד נמוך, עם שליטה מאוד מאוד חזקה בשטח, אנחנו מביאים את האדריכל, אנחנו בתקשורת איתו, אנחנו מביאים את החברת קונסטרקשן, אנחנו בתקשורת, אנחנו משלמים לקבלנים תמיד לפי התקדמות בנייה, עם המפקח שלנו בשטח, שרואה מה מתקדם, אנחנו כמובן נוסעים ומלווים, אני עכשיו שבוע הבא טס לשבועיים לארצות הברית, כדי בדיוק לקדם פרויקט של פרויקט, פיתוח קרקע שרכשנו לפני מספר חודשים.
אז אולי בוא תפשט לצופים ולמאזינים את התהליך מהשלב שבו אתם סוגרים חוזה על הקרקע ועד שהבית מוזכר. כמה זמן מבחינת כל תהליך כזה?
אז קודם כל, גם פה, תמיר, שאלה מצוינת, גם פה אנחנו נוטים להפריד את את התהליכים, כדי עוד פעם לייצר שליטה מקסימלית על כל אחד מהתהליכים, וכדי להיות כל הזמן בפוזיציה שאותו משקיע שנכנס, אם זה לפרויקט היזמי של פיתוח הקרקע, או אם זה לפרויקט המניב של בניית בתים והשכרתם לתקופה של 3-5 שנים, שיהיה מגודר וברמת סיכון נמוכה. אז קודם כל אנחנו תמיד מתחילים מרכישת קרקע, אנחנו עושים אותה, את הרכישה עצמה תמיד באמצעים שלנו, כלומר כספים שאנחנו משקיעים בכל פרויקט, בנוסף למשקיעים, עוד פעם זה תמיד קבוצות קטנות, אנחנו עושים לא השקעות של מאות משקיעים, אלא השקעות של בין, הייתי אומר, 99% מההשקעות שלנו בכל פרויקט, זה בין 5-15 משקיעים בכל פרויקט. אז אנחנו נרכוש את הקרקע לרוב בנזיד עדשים או בנזיד תירסים, תלוי תלוי קרקע, קרקע לאיזה שימושי.
תוריד ממנה את התירס היה שם.
בדיוק. רוכשים קרקע, כאשר תהליך הרכישה הוא תהליך תלת שלבי. אחרי שזיהינו את הקרקע ואמרנו שזו הקרקע שאנחנו רוצים, אנחנו מנהלים מסע ומתן מול המוכר, נותנים הצעה, חותמים על פסה. פסה זה Purchase and Sale Agreement, למעשה הסכם רכישה, כאשר אחד התנאים המרכזיים שלנו בהסכמי הרכישה, זה שאנחנו שמים דמי קדימה, דפוזיט קטן.
רגע, בוא נלך צעד אחד אחורה. איך אתה מגיע בכלל לקרקע הזאת? איך אתה יודע לקנות דווקא את הקרקע הספציפית הזאת?
אז שוב, אז אני עובד, כמו שאמרתי, באזורים מאוד מאוד ספציפיים. זה אזורים שאני מכיר אותם, אני לעתים אומר יותר טוב ממה שאני מכיר את השכונה שבה אני גר בכפר סבא.
אבל איך אתה בוחר את השכונה הספציפית הזאת?
אז קודם כל זה לא שכונה, זה קרקע, זה קרקע חקלאית. אני בוחר אותה קודם כל לפי הקרבה שלה למקומות כמו בתי ספר, מסחר, חנויות, מקומות תעסוקה, בנקים, בתי חולים. אני בוחר אותה במקומות שיש בהם הגירה חיובית, שאנשים בעצם באים למקומות, רוצים לעבוד.
אנשים חזקים, עם
כסף. אנשים יותר חזקים, כמו שאמרתי, אנשים שירוויחו בין 150 ל-250 אלף דולר בשנה, זה מעמד ביניים פלוס במונחים אמריקאים. ולפי עוד, כמובן, פרמטרים של קרבה לכבישים ראשיים, וקרבה לאתרי תיירות,
בתי ספר, תעסוקה.
בתי ספר, כמובן, דיברנו על זה. זאת היא הבחירה. לרוב אנחנו עושים פרויקט אחד כזה בשנה של פיתוח קרקע, ולכן עובדים מאוד מאוד קשה למיין ולבחור את המגרש הנכון. אחרי שכאמור בחרנו את המגרש, אז למעשה מתחיל תהליך תלת שלבי, שבו מתחיל, הוא מתחיל בחתימה על חוזה, על הסכם רכישה, שההסכם רכישה הזה מאפשר לנו כיזם לעשות בדיקות נאותות, מה שנקרא due diligence, בודקים את כל הפרמטרים שקשורים לקרקע, לפני שאנחנו שמים כסף משמעותי, ולפני שלמעשה אנחנו מתחייבים. בשלב הזה של ה-due diligence, שהוא לרוב נע בין, הייתי אומר, 60 ל-120 יום, תלוי בעסקה ותלוי במסע ומתן, אנחנו תמיד יכולים להיות במצב שאנחנו יורדים מהעסקה, אם משהו לא מוצא חן בעינינו. אז חותמים על פסה, עושים תהליך due diligence, מלא עם הצוותים שלנו בשטח, הצוותים המקצועיים, מהנדסים, אדריכלים, עירייה, לרוב באזורים שאנחנו עובדים, אנחנו מחוברים מאוד מאוד טוב לעירייה. אני תמיד צוחק כשאני נוחת בארלינג'ן או במקלן, ואני בא ואני רוצה לקבוע פגישה עם מהנדסת הראשית של העיר או עם ראש העיר, זה משהו שמתאפשר לי בקלות רבה יותר ממה שהייתי רוצה פה להיפגש עם ראש העיר של כפר סבא לדוגמה. זה, אז אנחנו מאוד מחוברים גם לצוותים הטכניים, אבל גם לעיריות, ויודעים לעשות את כל הבדיקות ההכרחיות כדי לראות שאנחנו יכולים לממש את התוכניות שאותם אנחנו רוצים להגשים עבור עצמנו ועבור המשקיעים שלנו בפרויקטים, בפרויקט הספציפי. אחרי שעשינו דיו דיליג'נס ולמעשה קיבלנו הבטחה בכתב, אוקיי? זה אולי עוד לא אישור מלא לפיתוח ולבנייה ושינוי ייעוד, כי העסקה צריכה להיות בבעלותנו המלאה לפני שאנחנו עושים את התהליכים האלה.
אבל ברמת ודאות כמעט מלאה.
אבל ברמת ודאות, אנחנו נסגור את המגרש או את העסקה, כאשר אנחנו יודעים ברמת ודאות של 99.999% שאנחנו יודעים לקחת את המגרש הזה עד הסוף ולייצר את מה שאנחנו רוצים לייצר בו. זה בעיקרון תהליך של רכישת מגרש. שינוי ייעוד, פרצלציה, ואחרי פרצלציה, שינוי ייעוד ופרצלציה הם תהליכים יחסית זולים, בעצם דרוש תקשורת מול העירייה, דרושה עבודה הנדסית, שהיא לא יקרה יותר מדי, אז אלה הם כספים שבדרך כלל אנחנו נשקיע אותם, והמפגש היותר גדול עם כסף, למעשה קורה בשלב הפיתוח, אבל גם פה אנחנו עושים שכונות בסדרי גודל מסוים, אני יכול להגיד שעבודות הפיתוח שלנו, במגרשים שפיתחנו עד היום, יכולות לנוע בין 1.8 ל-2.5 מיליון דולר פיתוח של שכונה שלמה. אוקיי, עם תשתיות מלאות, אנחנו אוהבים לעבוד עם תשתיות תת-קרקעיות ועירוניות. בארצות הברית יש הרבה שכונות שלא מחוברות לתשתיות עירוניות, אנחנו אוהבים לעבוד עם תשתיות עירוניות.
קיצור, אתם דואגים לדיירים העתידים, לתנאים הכי טובים שיש, שגם שהם ירצו להיכנס לבית, למכור את הבית, כל התהליכים האלה, זה יהיה להם ממש טוב, הם יגידו, וואי, היזם הזה הוא ממש מצוין, וככה השם שלכם גם הולך לפניכם, ואתם כיזם יכולים למכור עוד בתים לאזרחים המקומיים, זאת אומרת, אתם בונים את עצמכם לטווח ארוך, ולא חושבים לטווח קצר, בוא נחסוך פה ושם.
לחלוטין. קודם כל, אנחנו תמיד חושבים איך לחסוך.
לא, ברור, אבל... אני אומר, לא לחסוך על חשבון הראייה של הטווח הארוך, אני מתכוון.
לא, תראה שום, אנחנו, יש לנו אסטרטגיה, ויש לנו קלאס של מוצר שאנחנו עושים, וכך אנחנו עובדים. אוקיי, זה לא עניין של לחסוך, זה לא... אנחנו עובדים בסיסטם, יצרנו סיסטם, יצרנו מערכת שעובדת לנו, ואנחנו משכפלים אותה תוך כדי שמירה על שליטה מקסימלית על הנדלן שאנחנו עושים. וכן, ובסוף האמריקאי הממוצע שיבוא או לרכוש או להזכיר את הנכס, הוא צריך להרגיש בטוח, הוא צריך להרגיש נוח, הוא צריך לקבל מוצר איכותי, הוא צריך לקבל ניהול איכותי אחרי זה של ההשכרה. בסוף, כשאתה בונה מוצר בית חדש, דרך אגב, אם אנחנו ככה קופצים לבנייה של הבתים, בית חדש זה מוצר איכותי. האיכות שלו באה לידי ביטוי בכמה פרמטרים, אבל הפרמטר המרכזי שהכל חדש. הכל חדש, הכל נופל תחת אחריות, אין התעסקות, זה לא, אני מכיר הרבה משקיעים שקנו נכסים מאוד מאוד זולים, ישנים.
מלא תקלות.
מלא תקלות. עכשיו, כשאתה ב-15,000 קילומטר מהיעד, כל תקלה מועצמת, כל תקלה למעשה הופכת להיות יותר מאתגרת לטפל בה, יותר יקרה לטפל בה. כשאתה מתעסק קודם כל עם מסה של נכסים, אבל בעיקר עם מוצר איכותי, חדש, שיש בו אחריות קבלן ואחריות יצרן, ויש דיירים גם...
רגע, ואתם גם הקבלן או שאתם לוקחים מישהו?
לא, לא, אנחנו לא קבלן, אנחנו היזם, אנחנו עובדים קבלן הבית שלנו, תמיד דרך אגב עובדים שני קבלנים, כדי לייצר בנצ'מרק, כדי שאף אחד לא יוכל להיות בפוזיציה חזקה עלינו, אם קבלן אחד אתה יודע, קצת סוטה מהדרך, אז תמיד יש לנו את האלטרנטיבה השנייה, אבל העיקרון הוא באמת לעבוד עם שני קבלנים מקומיים, אני קורא להם קבלני הבית, שבונים לנו עשרות בתים בשנה, כל אחד מהם, ובעזרת הכמות גם מאפשרים לנו, מעבר לעלויות מגרש הנמוכות, גם עלויות הבנייה שלנו נמוכות משמעותית ממחיר השוק. למה? כי אני עם רודולפו או ארמנדו בונה עשרות בתים בשנה, כלומר יש את יתרון הגודל, אני בונה שני דגמים ספציפיים של בתים, שגם ארמנדו וגם רודולפו, כשהם נכנסים ל-2024, לשנת 2024, רודולפו יודע, אני הולך לבנות 50 בתים עם קפיטליס, שנראים בדיוק ככה. זה המפרט שלהם. זה הצבע בקירות, זה הקרמיקה, זה הגופי תאורה, זה האפליינסז, זה המערכת מיזוג אוויר. ברגע שאתה בא מול קבלן ומייצר, קודם כל כמות, אבל מייצר סטנדרט של מוצר ומשלם לקבלן, אחד הפרמטרים הכי חשובים, זה לשלם לקבלן לפי התקדמות בנייה.
במזומן. אוקיי?
במזומן. אתה למעשה יכול ליהנות מיתרונות, ואנחנו נהנים מיתרונות של בנייה במחירים נמוכים משמעותית ממחיר שוק. תוסיף לזה את העובדה שרכשנו או יצרנו את המגרש במחיר נמוך משמעותית ממחיר שוק. למעשה,
אנחנו... ואז אתה יכול למכור במחיר שוק את הדירות.
נכון.
ואתה מייצר שוק פעם. וגם אם תמכור, גם אם השוק ירד, יש לך עוד מרווח.
תראה, סבא שלי תמיד לימד אותי, עסקה שוהם עושים בכניסה. אם אני יודע לבוא לעסקה...
והוא גם עסק בנדלן צבא.
כן, 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 הוא היה קבלן לנדלן בארגנטינה, ואיש עסקים. תמיד היום אומר לי, יקי, עסקה עושים בכניסה. וזה אחת המטרות המרכזיות שלנו, להיכנס לבית, לייצר בית, בשווי נמוך ממחיר שוק, שרודולפו, אותו קבלן שלי, יבנה לאוליביה ולג'ון. בית,
בית
אותו
בודד.
בית בודד בשכונה, באותה שכונה שאנחנו בונים, יבנה לאוליביה ולג'ון, הוא יבנה אותו לרוב ב-20-30% מעל מה שאנחנו בונים אותו. אוקיי?
אז אם נקמת את זה למספר החודשים או השנים, מהשלב שקניתם את הקרקע עד שהבית מושכר, אתה יכול לעשות קצת
יפה, סדר? אז קודם כל התייחסנו לנושא של הפרדה ו... אנחנו אוהבים עוד פעם לשלוט ולייצר הפרדת רשויות. אנחנו לרוב לא מערבבים בין פרויקט יזמי לפרויקט מניב, כלומר הפרויקט היזמי יסתיים במחירת קרקעות, בפיתוח הקרקעות ומחירת הקרקעות. הוא לא יגיע עד לבנייה והשכרה של נכסים. ואז הפרויקט המניב ייקח את הקרקעות, אוקיי, במחיר עלות, ולמעשה נבנה בתים ונזכיר אותם לתקופה של 3-5 שנים ונייצר את הפרויקט המניב. פרויקטים יזמיים לרוב הם פרויקטים שאורכם הוא בין 12 ל-18-24 חודש, ממעמד רכישת מגרש, שינוי ייעוד, פרצלציה, פיתוח, עד כדי מכירת חלק נכון, חלק מרכזי מהמגרשים שיאפשרו להוציא החוצה ולשלם תצועה למשקיעים שנכנסו בפרויקט היזמי. אוקיי, אז זה טווחי הזמן, 12 חודשים, 24, 18.
והבנייה?
בנייה, ברגע שלמעשה רכשנו מגרש, המגרשים הם מוכנים לבנייה מיידית עם אישורי הבנייה, כלומר רכשתי מגרש, עשיתי קלוזינג, אני יום למחרת יכול להתחיל לבנות, אוקיי? באמת יום למחרת. תהליך הבנייה שלנו בארצות הברית, גם בפלורידה, גם בטקסס, הוא יכול להיות סביב 6 חודשים, ממגרש חלק עד בית עם מפתח. אוקיי, אלה הקצבים שלוקח לנו לבנות בית, כאשר שוב, אנחנו משלמים לקבלן כל פעם במזומן לפי התקדמות הבנייה. כלומר, אין לנו אף פעם חשיפה ואחורה, אין לנו אף פעם חשיפה מול הקבלן. קבלן ברח, עשה לא יודע מה.
מישהו יכול להמשיך אותו מאותה נקודה? יכול,
זה כמובן לא מצב...
והכסף של המשקיעים לא מסתכם.
זה כמובן לא מצב אידיאלי להחליף קבלן באמצע פרויקט.
ברור שיש לזה עלויות גם מבחינתכם.
נכון, זה לוקח יותר זמן, קבלן חדש בא, אומר...
בסדר, אבל תספוג 10% ולא תספוג 50% שנמצא אצלו, זה מה שאתה מתכוון.
אין, ללא ספק, ללא ספק, ללא ספק.
ולכמה שנים התחלתי היום, שמתי כסף על קרקע, עוד כמה שנים אני אראה בית ואני עושה אקזיט?
אז כמו שאמרתי, הפרויקטים שלנו, מרב הפרויקטים שלנו הם פרויקטים מניבים, כלומר פרויקטים שבה אנחנו בונים בתים תחת ישות אחת, בונים מספר בתים, 5-10 בתים, אלה הרמות, מסיימים בנייה חצי שנה, משלמים לפי התקדמות בנייה, דרך אגב התשלום הוא ביום שישי קורה, כי האמריקאים, הסאב קונטרקטור, השרברב, או האיש הבטון, או האיש עץ, או האיש מטבחים, הם מורגלים, הטובים שבהם מורגלים לקבל שכר פעם בשבוע ביום שישי. אז לנו יש תהליך, סיסטם, יום רביעי, כל יום רביעי אנחנו מקבלים חשבונית מהקבלן, עשיתי גג, עשיתי פריימינג, עשיתי סלאב, עשיתי רופינג, עשיתי טייל, לא משנה מה הוא עשה, הנה החשבונית, 22,500 דולר. אנחנו לוקחים את החשבונית הזאת, זה קורה ביום רביעי, ממש ככה, ביום חמישי אנחנו שולחים את מפקח הבנייה שלנו, שהוא כבר מישהו שעובד עבורנו.
שהוא בלתי תלוי בקבלן הזה.
שהוא בלתי תלוי.
שהוא מהנדס מקומי ברישיון.
לגמרי, והוא הולך עם החשבונית ועם הסקופ אוף וורק, עם מה שבוצע, ובודק בית בית, נכנס בית בית, ובודק שמה שהקבלן חייב.
שכל בתקן, נבנה כמו שצריך, אין ריג'קטים, כל דברים.
לגמרי, יש גם תהליך של העירייה דרך אגב, גם העירייה משתתפת בתהליך הבנייה, או בתהליך הפיקוח.
מעולה, אבל... וככה יש לך פחות הפתעות אחר כך.
לחלוטין, אבל אנחנו תמיד עובדים עם מפקח שלנו, צד ג', שהוא למעשה... מאשר לנו בכל שלב, כל שבוע, כל יום רביעי שיוצאת חשבונית, אנחנו שולחים אותו ביום חמישי, ואחרי שהוא מאשר לנו ואומר, בוצע, אנחנו ביום שישי מבצעים את העברה לקבלן. ככה אנחנו נמצאים תמיד בשליטה. הקבלן מאוד מרוצה, כי הוא מקבל כל יום שישי כסף. הוא יכול להסיק את הסאב קונטרקטור, את קבלני משנה הטובים, כי הם יודעים שהם מקבלים ממנו כסף כל יום
כן,
שישי.
כן, אתה לא אומר להם שוטף פלוס. כן, 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 כן
בדיוק. שאין בנק שפתאום מעכב את השלומים, שיש מערכת שעובדת.
ברגע ולכן, שיש כסף ואמון, אז הכל בסדר.
כסף, אמון, כמות וסטנדרט של עבודה, בסוף, כמו שאמרתי, שתי דגמים, אנחנו בונים דגם גדול, שאני קורא לו 4-2, זה דגם של, זה לרוב יהיה על מגרשים של 700 מטר עד דונם מגרש, בית של 2,285 סקואר פיט, שזה כ-200 מטר בנוי, 4 חדרי שינה, 2 שירותים, דאבל קאר גראז', עם מטבח וסלון באופן קונספט, עם אי יפה, אנחנו בונים מוצר מאוד איכותי, דרך אגב, שאם הייתי יכול, הייתי לוקח את הבית שאני בונה בטקסס או בפלורידה, ומביא אותו כאן לכפר סבא, הבעיה שאז רק זה היה עולה כנראה 10 מיליון ולא...
אתה בונה אותו מעץ, מבלוקים, איך אתה בונה בפלורידה ובטקסס?
אז יפה, אז תראה, אז אנחנו בונים קודם כל, תמיר, לפי השוק, לפי מה שמקובל בשוק, בפלורידה ספציפית זה בנייה של בטון, סלאב של בטון, תשתית בטון, עם מעטפת פריימינג של בלוקים, והכל בפנים זה גבס, בטקסס זה סלאב של בטון, תשתית בטון, ופריימינג, המעטפת היא עץ וסטאקו. סטאקו זה חומר מיוחד שמשתמשים בארצות הברית. לא צריך לחשוש, פה בארץ הורגלנו ללא איתונג, לא קונה, סליחה, בתים, הכל מבלוקים, בטון.
רגע, ואז אתה מוכר או מזכיר רק?
אנחנו, המיין ביזנס שלנו זה להשכיר נכסים, כמו שאמרתי, לתקופה של 3-5 שנים, ואחרי 3-5 שנים שנהננו מצועה שוטפת לאורך אותם שנים, אנחנו מוכרים. למה
וואי, אז מדובר פה בערך איזה 5-7 שנים אפילו? כמה?
לא, לא, מדובר בין 3-5 שנים.
לא, לא, סייקל... לא, 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 אני מתכוון כן, כל, מהרגע פיתוח והכל?
כאילו לא, כל... לא, מפית, עוד פעם, משקיעים שמצטרפים אלינו להשקעה מניבה, כן. הם נכנסים כבר אחרי שהקרקע מפותחת, אוקיי? כלומר, הם נכנסים בתחילת תהליך בניית הנכסים.
מחכים חצי שנה, ואז נהנים ואז... מצועה.
בדיוק.
לא נפרט פה צועות, בגלל כן. החוק של הרשות לניירות ערך, אבל... הם ממתינים לגמר הבנייה חצי שנה, ונהנים מחלוקה כל 3 חודשים.
הבנתי, אוקיי.
שגם הם מזרימים את הכסף.
ואז כל הבתים חדשים.
ואז כל הבתים חדשים, אחריות קבלה, אחריות
יצרן. וגם יש לך את הקבלנים שעבדתי איתם, שיש תקלות, אז הם יכולים לתקן, נכון?
קודם כל, כל בית שאנחנו מסיימים בנייה, אז אנחנו מצרפים לו, רוכשים לו, פוליסת אחריות או פוליסת ביטוח, שנקראת בארצות הברית 1-2-10, warranty 1-2-10, אז כשמה קני warranty זה אחריות, 1 זה שנה אחת אחריות מלאה על כל מה שיש בבית, 2 זה שנתיים אחריות מלאה אבל עם קצת כוכביות, ו-10 שנים זה אחריות על המבנה, על הסטרקצ'ר. אז כן, ברגע שאתה בונה בית חדש, אז גם הקבלנים נמצאים שם, הם ממשיכים לבנות, אם יש תקלות אז יודעים לטפל. מעבר לזה יש לנו כמובן את צוותי ההחזקה שלנו בשטח, שאם יש תקלות שהן באחריותנו או באחריות הקבלם ולא באחריות הדייר, אז אנחנו יודעים לטפל בהם בצורה המיטבית.
ואתם דואגים לריהוט, למקרר, למכונת כביסה, לשולחן בסלון, למה אתם דואגים?
יפה, אז בתים בארצות הברית נמכרים ומוזכרים לרוב די מלאים, כלומר עם אנחנו כמובן בונים עם ריהוט, חדרי ארונות, עם ארונות, לא ארונות האמריקאים הטיפוסים שזה מוט שעליו תולים את הבגדים, אלא ארונות עם מגירות.
ארונות הזזה?
לא, פחות ארונות הזזה, כי אנחנו בונים תמיד חדר ארונות, מה שנקרא walking closet, חדר ארונות שאתה יכול להיכנס אליו, ולכן זה עם דלת, ואז יש מידוף, ויש את המוטות האלה שהם אוהבים לבנות, אז כן, תמיד זה ארונות, מוצרי מטבח, אנחנו קונים תמיד, בארצות הברית הם נקראים appliances, זה מקרר, תנור, מדיח ומיקרו, דרך אגב, אנחנו קונים אותם בסיילים גדולים, אוהבים לקנות בבלק פריידי, סייבר מנדי, 60-100 סטים, משאירים את זה בזצר, זום דיפו, אצל הספקים הגדולים, ומושכים את זה לפי הפרויקטים. אנחנו קונים במחירים מאוד מאוד זולים. דוגמה, עכשיו שון קנה סט של כמה עשרות appliances, ואני מדבר על דברים איכותיים, כן, מקרר, תנור, מדיח ומיקרו, של אמנה, או ג'נרל אלקטריק, או פריג'ידר, מותגים מוכרים.
ואז גם, אז זהו, כל הדיירים הם מאוד מרוצים, כי אתה קונה את האחי אמין, אין להם תקלות, הם חוזרים, הם... מלאכים.
נכנסים לבית חדש, עם המזוודות, האמריקאים אוהבים להיכנס לבית, הם לא, אין להם, לרוב האמריקאים אין את הראייה היזמית. כאן אתה להפך, כאן אתה אומר, בוא נקנה בית ישן, נשפץ אותו, נעשה ככה.
אתה לא מסתבך עם שום אינסטלציה, שום חשמל, שום בעיות.
האמריקאים, הממוצע אוהב להיכנס לבית עם מזוודות. לבוא, יש לו את הבקרר, תנור, מדיח, מיקרו, מזגן, הכל מתוקתק. לשאלתך, אנחנו לא קונים מיטות וריתים, זה בדרך כלל דברים שהדיירים באים, אבל הבתים שלנו, אנחנו מסיימים אותם במצב שאני קורא לו rent ready. כלומר, הדייר יכול להיכנס מחר בבוקר לדירות, לבתים. הבנייה שלנו גם, חשוב לומר, היא בנייה עם... מה שאני קורא לו preventive maintenance, עם חשיבה תחזוקתית. תראה, סטנדרט קבלני של בנייה בארצות הברית, ברמות האלה, זה לשים שטיחים מקיר לקיר, זה לשים משטחים בחדרים הרטובים שהם מייץ, או מלמינציה, או דברים כאלה. זה רק שתי דוגמאות, אנחנו כמובן לא שמים לא שטיחים ולא פרקטים ולא, אנחנו אוהבים טייל, קרמיקה, שלמעשה היא לא דורשת תחזוקה, אתה יכול לשבת על בית עם מרצפות קרמיקה 20 שנה גם ולא יקרה כלום. כשאתה בונה בית עם שטיח,
כל דייר שמתחלף.
כל דייר שמתחלף, הכלב עשה פיפי, הילד...
עושים ספונג'ה פשוט.
כן, הילד שפך את ה... שפך את ה...
בינתיים שאחרי זה מגיע גם צף לגירה ויש...
כן.
אז ממש כיף שעבר.
יש את העניין של בתים חכמים?
פחות מקובל באזורים, פחות מקובל.
ורגע, ואיפה, מה אנשים עובדים? הייטק גם?
לא, יותר הרבה שירותים, הדיירים שלנו...
עורכי דין, רואי חשבון, דברים כאלה.
בנקים, רופאים, הרבה מדיקל, הרבה בתחום הרפואי. האזורים שאנחנו עובדים הם אזורים שהם מוטי מדיקל, גם צפון פלורידה, גם פה.
ואז גם העבודה יותר יציבה, נכון?
עבודה יציבה, תראה, כשאנחנו, צריך להבין, כשאנחנו מאכלסים נכס עם דייר, בארצות הברית, גם פה... יש סיסטם, יש מערכת מסודרת
של קליטה, כאילו?
של קליטת דייר. כל דייר פוטנציאלי שבא ורוצה להיכנס לנכס שאנחנו מזכירים, למעשה משלם $50 application fee, זה דמי הרשמה. באמצעות ה-$50 האלה אנחנו מעבירים, אנחנו מקבלים מרשות ממשלתית אמריקאית דוח שלם על אותו דייר, על האיתנות הפיננסית, איפה הוא עובד, תלושי משכורת, באמת, תעודת זהות פיננסית, ולא רק פיננסית, מאוד מאוד מקיפה, ואנחנו, תמיד אנחנו, ולא חברת ניהול צד ג' ולא אף אחד אחר, אנחנו אלה שבוחרים איזה דייר יאכלס את הנכס שלנו. כאשר כמובן השאיפה שלנו זה שדייר נכנס לנכס, ולא יוצא ממנו, עד שאנחנו או מוכרים את הנכס לאותו דייר, או שאנחנו רוצים למכור אותו החוצה. כמובן שזו שאיפה שהיא לא קורית ב-100%, אבל ברגע שאתה בוחר את הדייר, וברגע שאתה גם מנהל את הדייר לאורך השנים, ויש לי תקשורת ישירה מולו, או לא לי באופן אישי, לאנשים אצלנו בחברה שמטפלים בה, בנושא של הדיירים, יש לנו תקשורת ישירה, אז אתה מגביר לעצמך את הסיכוי, אחד, להשאיר את הדייר כמה שיותר זמן, שתיים, לצמצם למינימום את המצב שאותו דייר לא ישלם, או יעשה נזקים לבית, או דברים כאלה. מאוד מאוד חשוב.
טוב, יקי, אנחנו ככה לקראת סיום.
מה, כבר? נורא כיף.
אפשר לדבר עוד שעות?
לגמרי.
היה מאוד מעניין.
לגמרי.
איזה כללים או דגשים היית רוצה לתת למשקיע עכשיו שרוצה להתחיל להשקיע? בתחילת הדרך יש מלא הצעות השקעה, במיוחד מעבר לים, יש הרבה מוכרי חלומות במרכאות. איך היית מציע למשקיע מתחיל בכלל לבדוק את העסקאות, להיכנס?
אוקיי, אז קודם כל שאלה טובה, ואנחנו רואים דווקא בחודשים האחרונים, לצערי, כן, הרבה מאוד חברות ישראליות ולא ישראליות, שנמצאות בקשיים, או הפרויקטים שבהם המשקיעים שלהם נמצאים איתם, נמצאות בקשיים, לרוב באמת מדובר בעסקאות מאוד גדולות, מולטי פמילי, עם אלמנטים של משקנתה, או מינופים מאוד מאוד גבוהים ואגרסיביים, ששמים סיכונים גבוהים על העסקה. תראה, אני עוד פעם, אני בא מגישה מאוד שמרנית של השקעות. הפילטר שלי כשאני נכנס לעסקה הוא כמובן הצועה, כמובן שאני מסתכל על הצועה, כי אחרת אין על מה לדבר.
כל
משקיע שרוצה לבוא ולהשקיע אצלי, הוא בא קודם כל לחפש צועה עודפת. אבל אני מסתכל על הדברים קצת אחרת, וצועה זה דבר מאוד חשוב, בהחלט, אבל אני מסתכל קודם כל על נושא של גידור וניהול סיכונים. איך אומרים פה, ואנחנו כרגע תמיד יודעים איך נכנסים למלחמה, אבל לא יוצאים למלחמה, זה מאוד אקטואלי כרגע לצערנו. אני תמיד רוצה להיות בפוזיציה של שליטה על העסקה, ולדעת איך אני נכנס ואיך אני יוצא. אז לשאלתך, תמיר, קודם כל להתעסק עם מוצרים סחירים. מה זה מוצרים שכירים? בית פרטי זה תמיד, זה, לרוב זה מוצר שכיר, אתה יכול להזכיר אותו, אתה יכול למכור אותו לאמריקאי, אתה יכול, אם זה מקבט של בתים פרטיים, אתה יכול למכור אותו לשחקנים.
תנאי שהוא באזור טוב.
כן, לשחקנים מוסדיים. תמיד אני קורא לזה multiple exit strategy, אני תמיד מייצר לעצמי מגוון מקורות מקומות, אפשרויות יציאה מהעסקה, כדי שאם השוק מאתגר, אני יכול להתנהל
יכול
בלי...
יכול להגיב.
יכול להגיב. אז זה הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, להתעסק במוצרים שכירים, מוצרים איכותיים, אוקיי? הרבה משקיעים ישראלים קנו נכסים ב-30-40 אלף דולר, שהם לא שכירים, פשוט לא שכירים, כי ג'ון ואוליביה שגרים בנכס, שהם low income, הם דיירים קשים, הם לא יכולים לקנות את הנכס.
ואם הם לא משלמים, אז איך אתה... איך אתה מוציא אותם?
אז קודם כל, לשמחתי, אני לא כל כך מנוסה במה שנקרא eviction process, אבל עדיין ביצעתי כמה כאלה לאורך ה-14 שנה שבה אנחנו עובדים, ולשמחתי התהליך גם בטקסס וגם בפלורידה הוא מאוד מאוד זול.
למדינות רפובליקניות, רגע.
כן, כן, לחלוטין, כן. מדינות אדומות.
ואז בגלל זה... המדינה היא בעד המשקיעים.
לגמרי, 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 לגמרי. גם מבחינה מיסויית, אבל גם מבחינת חוק, מערכת חוקים ותקנות, שהיא לרוב לטובת המשקיע. נגיד, לך תוציא
בקליפורניה.
או בניו יורק. לך תוציא בניו יורק דייר שלא משלם. זה אירוע כמעט בלתי אפשרי, שלוקח הרבה מאוד זמן וכסף. בפלורידה ובטקסס, זה אירוע שלוקח בין 30 ל-45 יום, ועולה 375 דולר. זה הסיפור, כאשר אחרי ה-30 יום, מה שקורה, יש תהליך, השריף מגיע עם מגפון מחוץ לנכס, ומתחיל לצעוק, השריף בדרך כלל זה בחור לא כמוני, יותר גדול ורחב, והדייר שכבר לא נמצא בנכס, כי הוא יודע שהשריף מגיע, הוא לא רוצה לפגוש אותו, הוא לא רוצה לפגוש. אז זה תהליך הרבה יותר מהיר ופשוט, אבל שוב, בייחוד תמיר בתנאי ודאות שאנחנו נמצאים בה, כבר בעשר שנים האחרונות אפשר לומר, חשוב להשקיע בנכסים שכירים, נכסים איכותיים, ולהיות בפוזיציה שאתה לא ממונף בלי משכנתה ותלוי בגורמים אחרים שיכולים להפעיל לחץ על העסקה ולגרום למעשה לך כיזם או כמשקיע חלילה להפסיד את כספך. אני פוגש המון משקיעים לצערי באמת בחודשים האחרונים שנמצאים בסיטואציות כאלה עם חברות כאלה ואחרות ולא ידעו שוב לנהל ולגדר את הסיכונים בצורה נכונה ושמו את מרבית הסיכון. תראו, מינוף זה בעצם לשים את מרבית הסיכון על המשקיע וככה לטשטש קצת את העסקה, כי יש שכבה, יש כסף נוסף שהגיע מגוף שלישי שהיזם יכול ליהנות ממנו. אז צריך להיזהר עם זה. שוב, אנחנו עובדים בין 0 לאחוזים מאוד מאוד קטנים של מינוף, וזה מה ששומר עלינו ועל המשקיעים שלנו לאורך השנים. משקיעים שלנו, לשמחתי, לא חוו מקרים של איבוד הון חלילה, וזה משהו שאני מאוד גאה.
יאללה, הווי וימשך ככה כל השנים, ונשמע שהדרך שלך והשיטה שלך והידע שלך הם ניכרים בשטח, ובטוחים שאתה עושה עבודה מדהימה.
בהחלט.
תודה.
יקי גידלי, מנכ"ל ובעלים משותף של חברת קפיטליס השקעות נדלן בארצות הברית, ויזם ב-14 השנים האחרונות, בין הוותיקים הישראלים שעובדים בתחום.
תודה.
תודה תמיר, תודה שום.
תודה לסחבק שאירחו אותנו.
תודה רבה לסחבק, אתר המשרות לצעירים. תעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, תיכנסו למסך הראשי של האפליקציה, לאפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי במיוחד, תלחצו עוקב, תדרגו אותנו. 5 כוכבים.
ורילסים בטיקטוק.
ובטיקטוק, וביוטיוב, ובכלל בקהילה בפייסבוק.
כן.
תודה רבה לכם.
תודה, סוף שבוע נפלא לכל המאזינים.
להתראות, ביי ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.